שלום לכולם, אנחנו לומדים היום פרשת שלח לך, ספר במדבר, פרק י"ג, אחת מהפרשות המוזרות והקשות ביותר בכל התורה, פרשת המרגלים. שוב, במדבר, פרק י"ג, פסוק א', וידבר אדוני משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. כלומר, משה רבינו שולח 12 אנשים, כל אחד איש, כל אחד ראש שבט, הנבחר שבהם, הנשוא מעל כולם. הוא שולח אותם לתור את הארץ. כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, פסוק ג', פסוק ד', ואלה שמותם, כל השמות, פסוק ט"ז, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. וכולנו מכירים את הסיפור. הסיפור הזה לא נגמר טוב. הם הולכים לתור את הארץ, ויש פה, זה קצת לא ברור שקוראים את כל המפרשים, מה אנחנו אמורים להוציא מהסיפור הזה. האמת, אותי זה בלבל, מזל שקראתי בזוהר, כי בכל אופן, נראה שהמפרשים למיניהם לא סגורים על העניין. חלק אומרים, הרי סך הכל זה נורמלי, אתה הולך לכבוש ארץ, אתה חייב לשלוח אנשים, אתה חייב לעשות מפה, אתה חייב לעשות תוכנית, אתה צריך לדעת הביצורים של כל עיר ועיר, ואיך מגיעים, האם צריך להכין כלי נשק למצור או למתקפה מתפרצת לכבוש את העיר לעיר שאינה מבוצרת. אתה חייב לעשות עבודת מודיעין, כולנו יודעים. אתה רוצה לצאת לאיזה מבצע של מחירות, אתה צריך לדעת את השוק, אתה צריך לדעת מה קהל היעד. אי אפשר רק מתוך אמונה בבורא עולם לקום וזה יסתדר, מה, אני לא יודע מה אני עושה, אבל זה יהיה בסדר. ויש מחלוקת נראה כאילו בין המפרשים. לא, הם היו צריכים להאמין, אם בורא עולם יבטיח לנו את הארץ, אז הוא יבטיח את הארץ, זה ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, אנחנו לא צריכים לרגל את הארץ, ולא צריכים לעשות תוכניות. הרי בעצם, מכיוון שאנחנו קראנו פרשת בעלותך שבוע שעבר, דבר מאוד חשוב, שהזוהר אומר, מי שחושב שהתורה זה סיפורים והיסטוריה, הרי אם הכלל שיוצא, הפרט שיוצא מן הכלל, בא להוכיח על הכלל. אומר לנו הזוהר, זה מברייתא דרבי ישמעאל. שמה זה אומר? שכל סיפור וסיפור שנראה כאילו הוא סיפור בפני עצמו, שיוצא מן הכלל. הנה סיפור של המרגלים, סיפור בפני עצמו, הוא בא להעיד על הכלל שמה? התורה תורת אמת, עץ חיים היא למחזיקים בה. ובעצם התורה רוצה להראות לנו עם הסיפור הזה, איך להתקיים בעולם הזה. נכון, זה אירוע שקרה לפני כ-3,300 שנה. מתי בדיוק? להזכיר לכולם, עם ישראל יוצא ממצרים בפסח. נכון? חוגגים את יציאת מצרים, חג החירות. הולכים במדבר 49 יום, ביום ה-50, מעמד הר סיני. שנה יותר מאוחר, חוגגים את הפסח, זה היה פרשת בעלותך. חוגגים פסח שני, זה גם בסיפור, הסיפור בפסח, בפרשת בעלותך. פסח שני זה י' ד' באייר. מה קורה אחרי זה? עם ישראל פונה, אני חושב שכמה ימים אחרי כן, זה מופיע בפרשת. פרשת בעלותך, פונה לכיוון ארץ כנען. ראש חודש, תמוז, עם ישראל, מה שכתוב פה במדבר פרן, מדבר פרן זה המדבר שבין סיני לבין הנגב. זה שערי הארץ המובטחת. אם הנגב הוא חלק מהארץ המובטחת, אז מדבר פרן זה בשערים. ראש חודש, תמוז. כלומר, שנה אחרי יציאת מצרים, ועוד חודשיים וחצי, ראש חודש תמוז, 12 איש, 12 נשיאים, ראשי השבטים, יוצאים לתור את ארץ הקודש, ולוקח להם 40 יום לעבור אותה לאורכה ולרוחבה, ולחזור עם סיפור נורא. כלומר, אם אנחנו מבינים שהם יוצאים לפי כל המפרשים, זה ברור, הם הולכים לטור את הארץ, כלומר לעשות תוכנית כיבוש והשתלטות. הם חוזרים, ופתאום הם בכלל באים עם רעיון, הרי לא נוכל לכבוש את הארץ. זו לא הייתה שאלה. השאלה הייתה מהי תוכנית הכיבוש. תכינו תוכנית כיבוש. השאלה לא הייתה אם הולכים לקנדה או חוזרים למצרים. והם אותם אנשים שהיו נשיאים, וכל המפרשים אומרים להיות נשיא ליד משה רבינו. אתה לא יכול להיות בלוף. כלומר, הם היו הטובים והנבחרים שבהם, והם חוזרים לתת את הדין וחשבון לעם ישראל. וממקום לבוא ולהגיד, בנינו תוכנית, נכבוש את הארץ. במדבר י' ג' פסוק כ"ה, וישוב ומיתור הארץ מקץ 40 יום, והלכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל למדבר פרד, קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. זוכרים את הסמל ששני אנשים מחזיקים אשכול ענבים? אפס. כנראה זה הגרסה של אז לאבל. כי אז העם היושב בארץ והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. פה אנחנו מדברים על אחד החטאים הנוראים ביותר, להוציא את דיבת הארץ רעה. אולי בגלל זה, קראו לוודאי, כאשר עם ישראל בעידן המודרני חוזר ליישב את הארץ, הארץ לא ארץ זבת חלב ודבש, הארץ זנוחה, חרבה, יבשה, ביצות, כלומר או מדבר או ביצות ומלריה, לא מקום שאפשר ליישב באנשים, מאבק נוראים, אנחנו קוראים את הסיפורים של הגלים של העלייה, כמה קשה היה להחזיק מעמד בארץ עם כל הרדיפות וההפרעות של השלטון העות'מאני, ואחר כך של שלטון המנדט, ותושבים המקומיים והסביבה, עד היום, זה לא נגמר. כלומר, האם אנחנו משלמים עכשיו את החטא, חטא הוצאת דיבת הארץ רעה? שאתה לא יכול להוציא דיבת הארץ רעה, זו הארץ המובטחת. כלומר, למה אתה מוציא דיבת הארץ רעה? ולהבין את זה מבחינה לוגית. רק שנה קודם, היפלנו את האימפריה המצרית, האימפריה החזקה ביותר בעולם של באותו אזור. אולי בעולם כולו. היפלנו אותה על ברכיה, הכרענו אותה. המצרים שלטו מאות שנים בארץ כנען, שאנחנו מגיעים לארץ כנען, אין מצרים בארץ. אין. הם לא יכולים להחזיק את ארץ כנען. ומה יש בארץ כנען? אימפריה? לא. יש כמה עשרות ערי מדינה שכל אחת קטנה יותר מחברתה. יחסית לערים של הגדולות והמפותחות של האימפריה המצרית, יחסית לערים הגדולות של מסופוטמיה. מה זה? השטח שלהם הוא זעיר יחסית. איזו עוצמה כבר יש להם? שהמצרים יכלו, הם שלטו שם. ואנחנו הכרענו את מצרים, לא נוכל להכריע. מה? את הכנענים. יש לנו פה בעיה קשה מאוד. מבחינה קוגניטיבית של איך הם הגיעו למחשבה הזאת בכלל. ואנחנו עם מאורגן בסדר גודל של פי כמה מכל אחת מהערים האלה, וכל הערים האלה ביחד. איך אפשר להעלות את הרעיון הזה? כלומר, מה שנקרא הפרט שיוצא מן הכלל בא להראות על הכלל. כל התורה כולה ניתנה לנו בשביל מה? סיפורים? שואל אותנו הזוהר, פרשת בעלותך, שבוע שעבר למדנו את זה. סיפורים? סיפורים? לשון הרע לעם ישראל? הרי זה טקסט אנטישמי מעין כמותו, הטקסט של פרשת שלח לך. איך זה עבר את הצנזורה? איך זה אושר לפרסום? אחרי כל מה שעברנו, כל הניסים והנפלאות שחווינו, שראינו בעינינו, 10 מכות, מעמד הר סיני, קריאת ים סוף לפני כן, מן יורד מן השמיים ומים יוצאים מן הסלע, לא נוכל לכבוש את הארץ הקטנה הזאת, כנען, עם כל המיני כאילו מדינות שם, שלא יודעות אפילו להקים המלאכה, השטח כזה קטן, מה זה כנען? מה זה ארץ ישראל? שום דבר. מבחינת הגודל, יחסית למצרים, יחסית לכל האימפריות שמסביב, שום דבר, פיסה קטנה של אדמה, שאפילו אלה לא ידעו להתאחד לכדי מדינה, ממלכה אחת מאוחדת, כל אחד בפינה שלו. על מה אתם מדברים? איך הגעתם לרעיון הזה בכלל? צריך להבין שאנחנו פשוט מדברים על כל אחד ואחד מאיתנו. זה הסיפור. כולנו עוברים את סיפור המרגלים יום יום. יום יום אנחנו עומדים בפני הארץ המובטחת שלנו. לכל אחד בורא עולם מעמיד אותו בפני אתגרים. וכל אחד צריך להחליט האם זאת הארץ המובטחת ואני הולך על זה. וכמו שקראו לי ניסים ונפלאות ועשיתי דברים בלתי אפשריים ובלתי הגיוניים בעבר, והגעתי להישגים שלא האמנתי שהם אפשריים, רק משום שניסיתי והצלחתי. אז עכשיו, הרי סך הכל, מה עומד בפניי? האם אני נמצא בעולם בלתי אפשרי, ואני כבר מלכתחילה נולדתי נכה ופגוע ואין לי את הכוח להתמודד עם זה? או שאני צריך להאמין שכל יום, כל מטלה, כל מסגרת, כל מערכת של התנסויות שעומדת בפניי, היא בעצם הארץ המובטחת הפרטית האישית שלי, ואני צריך להאמין שאם זה עומד בפניי, אם זה עומד בפניי, אני אמור להיות מסוגל לעשות את זה. וגם אם אני לא אעשה את זה, כפי התוכנית העסקית שלי, מה שתכננתי, יגעת ומצאת, תאמין. עצם השקעת היגיעה, בעצם הניסיון, בעצם האמונה, שאם אני עומד בפני אתגר שכזה, זה הארץ המובטחת שלי. כל אדם ואדם נברא בצלם, ולכל אדם יש ייעוד משלו, וכל אדם ואדם יש לו ייעוד להביא למין האנושי, לעולם. גילוי של הערה מסוימת, משהו שמקדם את האנושות בכיוון מסוים, שרק אני, רק את, רק אתה, מסוגלים לעשות. ואם אנחנו לא נעשה את זה, האנושות לא שלמה. זאת הארץ המובטחת שלי. אבל מה? כמה פעמים בינינו עשינו תוכנית עסקית? כמה פעמים חישבנו מסלול, והערכנו לאן מועדות פנינו, והתברר שזה לא מעשי? אבל אז התברר שיש משהו יותר טוב שמחכה לנו. כל סיפורו של כל אדם ואדם נמצא בסיפור הזה. והסיפור הזה בא ואומר שלהוציא דיבת הארץ רעה. זה לא רק להוציא דיבת ארץ ישראל רעה. זו ארץ המובטחת. אין משהו אחר. ונכון, כמו שאז גם היום עדיין החטא הקדמון של המרגלים עדיין מפעם בתוכנו, עדיין כמו שאומר הרבן, רבי משה בן נחמן, עדיין יש לנו את הסיפור שאין בעל הנס מכיר בניסו, נכון? אז היו 10 מכות, וחצינו את ים סוף, ואכלנו מן מן השמיים, ומים מן הסלע, וחווינו את מעמד הר סיני, ששום אומה לא חוותה, לא לפני ולא אחרי. לא היו דברים כאלה. ואנחנו באים עכשיו אל הארץ המובטחת, שזה בעצם היה לאורך כל הדרך. ואנחנו לא מסוגלים להבין שכל הניסים שהיו עד עכשיו היו רק הקדמה? כל הניסים אמרו לנו במפורש, נועדו לדבר אחד, להוציא אותנו ממצרים ולהביא אותנו על הארץ שהובטחה לאבותינו. ועכשיו, רגע לפני שאנחנו נכנסים לארץ, אחרי כל הניסים האלה, פתאום אנחנו עומדים ומסתכלים על עצמנו ואומרים, כן, עד עכשיו כל הניסים האלה עבדו, מעכשיו צריך להיות רציונלי. איך אמר בן גוריון? הוא לא היה בן אדם דתי, אבל הוא אמר, מי שחי בישראל והוא לא מאמין בניסים, לא סומך הניסים, הוא לא פרקטי. ובזכות זה, האגדה אומרת, הוא הכריז על הקמת המדינה. כי כל האנשים הרציונליים אמרו שבשום פנים ואופן שלא יעיז. כי יהיה פה טבח, תהיה פה שואה שנייה. כמעט היה, נכון, הם רצו, תכננו, לא הצליח. אבל עדיין עד היום, זה לא רק שהוקמה מדינה, לא רק שהיא ניצחה בכל הקרבות, קרב אחרי קרב אחרי קרב, לא רק זה, היא עדיין, היא הפכת להיות למגדלור של ניסים ונפלאות לכל העולם. לא לכל העולם, חלק גדול מהעולם. היתר עדיין מקללים ושונאים, כמו שהמלאק עשו אז. הרי מה הסיפור של המלאק? למה, אומרים המפרשים, למה היו צריכים להגיד המלאק יושב בארץ הנגב? כי להפחיד את העם. הרי כאשר עם ישראל יוצאים ממצרים, כל אומות העולם בחיל וברעדה, תקראו את שירת הים, בחיל וברעדה. עם אחד לא אכפת לו. הוא בא ומתקיף את עם ישראל, לא כי הם רוצים כסף, הם פשוט משנאת יהודים, הם מתקיפים את הנחשלים ואת היפים שמחוץ למחנה. בצורה הכי אכזרית והכי נוראית. עם ישראל יש להם טראומה מהעמלק. מה אומרים להם? דבר ראשון, עמלק. כדי להגיע לארץ כנען צריך לעבור בנגב, ובנגב יושב העמלק. אולי מזה אנחנו מבינים ש-40 שנה יותר מאוחר, משה רבנו לוקח את עם ישראל באותה דרך, אבל עוקף את אדום, את מואב, חותך דרך האמורי, מגיע דרך יריחו, לא דרך הנגב. הנושא הזה של העמלק, של אנשים שרוצים להרוג יהודים, רק הם יהודים. למה? כי זה שנאה פתולוגית של להרוג יהודים. אנחנו לא מדברים על אנשים כאלה. אנחנו מדברים על כך שמי שאין לו את המחלה הזאת, הוא מסתכל בהרצה על הניסים שקורים פה. ויש אנשים, גם יהודים, שיש להם את המחלה הזאת. והם לא מסוגלים. בעל הנס אינו מכיר בניסו. והם עסוקים כמו מרגלים, רק בראיית שחורות, סוף המדינה, סוף החזון הציוני. באותה הצורה בדיוק זה קורה באופן פרטי לכל אחד מאיתנו. אם אני עומד מול איזושהי תוכנית עסקית, להקים משפחה, להקים קריירה, להשיג איזשהו הישג, איזשהו חזון, איזשהו רעיון, ואז אני מתחיל עם כל הסיפורים שכאילו רציונליים, ודיברנו על זה, לא דיברנו על זה הרבה זמן, להזכיר את את אותו פרס נובל, דניאל כהנמן, שמוכיח שאנשים, שזה מגיע להחלטות גורליות, מבחינה כספית, עסקית, הם לא מחליטים מבחינה רציונלית. אז מה מחליט? מה מנהל אותנו? לשון הרע. לשון הרע על הארץ המובטחת, שזה כל מיני סרטים של פחד ואימה שמנהלים אותנו, וגורמים לנו להחמיץ את הארץ המובטחת שלנו. לכל אחד מאיתנו יש ארץ מובטחת. לזכור הבסיס של המונותואיזם, של אברהם אבינו, זה שיש בורא אחד בשמיים, וגם בארץ, שבשמיים ובארץ, יש בורא אחד מלוא כל הארץ כבודו, ואין עוד מלבדו. וכל המהות שלו זה נתינה. ומשום כך, הוא ייעד לכל אחד ואחת מאיתנו. ארץ מובטחת, פלאית וייחודית לכל אחד. ובורא עולם לא חוזר במבטחות שלו. ובורא עולם לא משנה דעתו על אף אחד. מדוע? אם הוא אינסופי, אני יכול לשנות את דעתו של בורא עולם? זה הדבר הכי מטופש שיכול להיות אם אתה נמצא בקטע של מונותאיזם. מונותאיזם אמיתי, לא מדומה. שמדבר, יש רק בורא אחד, אבל הוא כל הזמן משנה דעתו, פעם הוא אוהב אותי, פעם הוא לא אוהב אותי. זה נקרא עץ הדעת טוב ורע. זה בדיוק הסיפור שאסור לנו להכניס. הוא לא משנה דעתו. הארץ המובטחת מחכה לנו, אם אנחנו חושבים על זה, מבינים את זה, מאמינים בזה או לא. לא נגיע לזה היום, נגיע מחר, לא מחר. בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 10 שנים, בגלגול הבא. עוד גלגול, עד שבסוף זה הובטח, וברגע שזה הובטח, אין פה שינוי בתוכנית. מה שיכול להיות, זה שכתוצאה מבלבולים וחוסר הבנה וכל הדברים שבעצם מעסיקים את השכל של האדם, שהוא חושב שזה רציונלי, ובעצם מה שמניע אותו זה כל מיני פחדים ורגשות שמנהלים את האדם. ואם הוא לא עושה את העבודה הרוחנית שלו להתחבר לעץ החיים, שזה תורה, זה שבת, זה כל העבודה האינטנסיבית שמתחילה מהרגע שאנחנו פותחים את העיניים בבוקר ועד שאנחנו הולכים לישון, והיא איך אנחנו מתחברים לעץ החיים. כי ברגע שאני מתחבר לשלמות שבתוכי, אני מתחיל לראות את הדרך. ואז אני פחות נותן לכל הפחדים והכעסים והתסכולים והכאב והסבל והבלבול לנהל אותי. ואז אני מסוגל לאט לאט להפריד את הקש והתבן מהבר, ולאט לאט להתחיל לראות מהו החזון האמיתי שלי, מה היכולת האמיתית שלי, למה אני מסוגל, מהי הארץ המובטחת שלי ורק שלי. אותה הערה שאני צריך להוציא, אותו ערך שאני צריך להביא לעולם, ואם אני לא אעשה את זה, לא יהיה את זה, זה לא יהיה. רק אני יכול לעשות את זה. ופה התיקון של כולנו זה לתקן את חטא המרגלים. וזה לא להתלונן, וזה להכיר בנס, ולחזור להודות על הנס. להודות על כל הניסים שעברנו עד היום, להודות על הניסים שאנחנו הולכים לעבור, ולהבין שנכון, השכל שלי, התודעה שלי, הלב שלי עדיין לא מוכנים לראות את התמונה, וזה לא אומר שלא קיימת הארץ המובטחת. שצל הרים נראה כאנשים, והלב והמוח רצים בריצה מטורפת עם כל מיני תסריטים מפחידים ומבהילים, וכל מה שאני צריך זה פשוט אמונה שלמה שזה. אז זה לא יהיה היום, אז יהיה מחר. ולכן התוכנית העסקית שאני אעשה, אני יודע מראש שהיא לא תצליח כמו שחשבתי, אבל היא תצליח כמו שבעולם חשב. מה שאני צריך לעשות זה רק לנסות כפי יכולתי. ולכל אחד יש את היכולות אחרות. ולכל אחד יש בגלל זה ארץ מובטחת אחרת. ולכל אחד יש את המכשולים השונים שצריך לעבור, לדלג או לחסל, כדי להגיע לארץ המובטחת שלו, כדי להביא לעולם את המסר המיוחד שלו, שהוא רק שלו. אז לכן, כשהזוהר מדבר על כך, אני קורא בזוהר שלח לך, פירוש הסולם, סעיף ח', תחה זה, משה היה הווה שימשה, ובאה להעלה להרה. אמר לו קדשה בריחו, משה, כעד עתי נורא דשימשה, התקלה סיירה בגבי. השתדן שימשה, איך יקומון כחדה שימשה וסיירה? תרגום, משה היה בחינת השמש, ורצה להיכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, כשבאו השמש הרי נכללה הלבנה, שאני מסתכל לשמיים, לפעמים קורה שאנחנו מסתכלים לשמיים הכחולים. מה זה אנחנו רואים? לפעמים את השער של הירח, של הלבנה. אם הלבנה, אם הלבנה מהירה או לא, זה לא משנה. כשהשמש זורחת, אור הלבנה לא עושה שום שינוי. ולכן, אור הלבנה נכלל בשמש, כי סך הכל מה זה האור של הלבנה? רק מה שהיא מחזירה מהשמש. ולכן בחינתה אינה נראית כל זמן שהשמש זורחת. אתה, שאתה הוא השמש, כלומר משה, כשהשמש, כשמשה נמצא, כל מי שיעיר, אם זה יהושע, אם זה יתר 11 הנשיאים, אם זה יתר החכמים, אם זה יתר 70 הזקנים, שקראנו עליהם ועל חוש הנבואה שלהם, בשבוע שעבר. כל זה, אין לזה משמעות, כל זמן שמשה נמצא בשטח. איך יעמדו יחד השמש והלבנה? במקום אחר הזוהר אומר, השמש הלבנה והכוכבים, הרי הלבנה, יהושע, והכוכבים שזה בני ישראל, לא יכולים להעיר, אפשר לראות אותם כל מה שהשם הזורחת. מה אמרנו שהמטרה? שכל אחד נמצא את הארץ המובטחת שלו. כל זמן שמשה בסביבה, אתה לא יכול למצוא את הארץ המובטחת שלך. אתה לא יכול להעיר את האור הייחודי שלך. משה היה דבר ייחודי, כדי לאפשר אירוע מאוד ייחודי בהיסטוריה, יציאת מצרים. בלי משה רבנו זה לא היה קורה, אבל שאלה היא עכשיו, האם בני ישראל מסוגלים לקחת על עצמם את האחריות של להאיר בעצמם? בלי להסתמך על האור של השמש של משה. ולכן, סעיף ת' לפני כן, כלומר משה ידע שהוא לא יכול להיכנס לארץ, כי ברגע שהוא ייכנס לארץ, אין לאף אחד משמעות. גם קודם, אבל קודם זה עדיין לא הזמן. בואו ראה, סעיף ת' משה אם תאמר שהוא לא היה יודע שלא ייכנס לארץ בעת הזאת, אין אוכל, אלא ידע. והיה רוצה לדעת ממנה בטרם שיסתלק. דיברנו על זה הרבה בפרשת ויתחנן. שלח אלו המרגלים, כיוון שלא השיבו לו דבר קרוי, לא שלח עוד בזמן אחר. עד שהקדוש ברוך הוא הראה אותה לו. שוב חוזרים לספר דברים, שכתוב עליה על הר העברים הזה. הוא רואה את הארץ. וכתוב, ויראהו השם את כל הארץ, ולא זה בלבד, הראה לו את כל אלו המנהיגים, עתידים לקום בכל דור ודור עד ביאת המשיח. הראה אותם כולם למשה. כלומר, משה ראה מעבר לכל המימדים, הוא התחבר לארץ. אבל הוא לא נכנס. הוא לא נכנס כדי שכל אחד מאיתנו יוכל להאיר ולזרוח מעצמו. סעיף יוד. כיוון שהתחיל משה לשלוח, מה אמר להם? היש בעץ. וכי מה הוא שמר זה? וכי תאמר שלא יודע אם יש בעץ? הרי משה היה יכול בקלות לעשות מדיטציה, לעשות מסע מחוץ לגוף ולהגיע לרחף מעל ארץ ישראל, ולראות ארץ ישראל באותו זמן הייתה מיוערת, בצפיפות. אנחנו קוראים את זה בספר יהושע, שבני מנשה מברים, אין לנו מספיק אדמה, אומר ישוע, יש לכם פה יערות ענקים, תברו את היערות, יהיה לכם מספיק מקום. אבל מה הכוונה עץ? שבאנו לארץ בגאולה האחרונה, בהתחלה, בעליות האחרונות, היו עצים? לא היו עצים. הקמנו את קרן קיימת, אספנו פרוטה לפרוטה בקופה של הקרן הקיימת, בכל גן ילדים בעולם, גן ילדים יהודי ציוני, ועם הכסף קנינו עצים, שתלנו יערות באלפי אלפים מיליונים של דונמים. לכן, איזה עץ? עץ החיים. מה זה עץ החיים? עץ החיים זה שלמות. זה אמונה שלמה. משה רבנו שלח את המרגלים כדי לדעת איפה הם נמצאים. איזה עץ הם מצאו בארץ? עץ הדעת, טוב ורע. עץ זבת חלב ודבש, אפס, כי אז עם הארץ. כן, יש פה ראו את פרי הארץ, אבל ענקים. זה עץ הדעת, טוב ורע. כלומר, רגע, זה שבין, אנחנו מוצאים את עצמנו מקטרגים על עצמנו, על החיים שלנו, אנחנו לא אמורים לעשות את זה. כל אדם ואדם צריך לראות, למצוא ולמצות את עניין עץ החיים בחיים האישיים שלו. בשביל זה באנו לעולם. לכן אמר עץ חיים היא, למחזיקים בה, על התורה. לכן אמר שהשבת היא מעין עולם הבא. עץ החיים. כל הסיפור נועד כדי שנוכל לנחול את הארץ המובטחת. כל אחד ואחד מאיתנו, את מה שמחכה לו. אז נכון, חלק גדול מאיתנו, בצעירותנו חשבנו שנגדל ונהיה משהו אחד. אבל מה? גדלנו ונהיינו משהו אחר. האם זה כישלון? חס ושלום. ורגע, זה שהגעתי למה שהגעתי היום, זה אומר שמחר אני לא יכול להמציא את עצמי מחדש? יש אנשים שממציאים את עצמם מחדש עוד פעם בגיל 80, ומתחילים עוד קריירה שלא הייתה להם קודם לכן. זה לא עניין, העניין הוא שאנחנו בתהליך של לגלות את הארץ המובטחת של כל אחד מאיתנו. ואסור לנו לדבר דיבה על זה. והמספרים מראים, היום כבר זה מקומט במספרים, שאנשים שהם פסימיים מרוויחים פחות, ואנשים שהם אופטימיים עושים פי 4-5 יותר כסף, ומצליחים יותר בעסקאות. מדוע? עצם זה שאני כל הזמן מקטרג ומדבר לשון הרע על העתיד שבורא עולם מעמיד בפניי. אני עובר שוב ושוב על חטא המרגלים. מה עלה בגורלם של המרגלים? אלה שדיברו סרה בארץ והוציאו דיבת הארץ רעה, מתו כולם באותו זמן. אלה שהקשיבו להם ובחרו בכך של חינם כל הלילה, נגזר עליהם למות במדבר במשך 40 שנה. רק אלה שלא הגיעו לגיל 20 זכו להיכנס לארץ. כלומר, באותו זמן של החטא. כלומר, הם לא היו בני דין עונשין של עונש מוות, כי הם עוד לא הגיעו לגיל 20. אלה כבר היו אלה שבני 20, היו כבר בני 40, ומטה, כלומר, אלה שנכנסו לארץ היו גברים מגיל 40 ומטה, או זקנים מגיל 100 ומעלה. אלה שהיו בין 20 ל-60 באותו סיפור נורא, מתו במדבר. לכן אנחנו מוצאים מיד אחרי כן, פסוק סעיף י' בזוהר הסולם, הזוהר קופץ לסוף הפרשה, כמעט סופה. אמר בכי הכתוב, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. מה עם העצים שבכאן? ומי זה האיש? הוא משיב, אל הזה צלופחד. שהמדייק לדעת באלו האילנות. זה רפין ומלכות, עץ הדעת טוב ורע. מי יותר גדול? מי שולט בעולם? ולא חשש לכבוד אדונו, והחליף בין שבת לשבת. זה מה שכתוב, כי בחטאו מת. כלומר, עצם זה שהוא הכניס את עץ הדעת טוב ורע לתוך אותה מודעות של עץ חיים, שזוהי השבת, פעם בשבוע יש לנו הזדמנות לחייל את הלב, את הנפש, את התודעה שלנו, לתדר של עץ החיים, כדי שנוכל לייסד ולמצוא את עץ החיים בששת ימי המעשה. צלופחד הכניס את עץ הדעת גם לתוך השבת. דינו היה מוות, מדוע? כי עץ הדעת, למדנו בשבוע שעבר, הוא נקרא גם אילן המוות. הזוהר ממשיך בהמשך, סעיף י"ח. רבי חזקיה ורבי יסה הבו אז ליה בארכה. רבי חזקיה ורבי יסה הלכו בדרך. אמר רבי יסה לרבי חזקיה, חמנה באפך דירורה דית בגבך. אני רואה עליך שיש לך איזה מחשבה, איזשהו משהו חידוש. אמר לי, הוודאי היקרא דסתכלה נבי. כיוון דמר שלמה, יש פסוק שאני עכשיו עוסק בו, במחשבה. כיוון שמר שלמה בקהלת, פרק ג' פסוק י"ט, כי מקרה בני אדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. ולמדנו ותננה. דכל מילוי דשלמה מלכה, כולו סתימים מדרגים דחוכמתה. כל המילים שדיבר שלמה המלך, אם זה שיר השירים, אם זה קהלת, אם זה משלי, הכל ממדרגות גבוהות של חוכמה. היא אחי, היי קראית בלהסתכלה. איך שלמה המלך יכול להגיד אותו דבר, שבהמה ובני אדם זה אותו דבר? דא פיתחא לינון דלאו בני מאמנותא דשכחא ביה, אנשים שאין להם אמונה מספיק, יכולים להאחז במה שהנה, תראה, שלמה המלך אמר, אנחנו בהמות, קופים מעירומים, מה אנחנו שונים מבעלי חיים? אנחנו סתם בעל חיים, קוף עירום. אמר לי, נדלג לכף א', אמר לו, מקרא זה שאמר שלמה וסך לו כל השאלה, אמר לו, וכי במה נשתניתם משאר בני אדם? שנם יודעים, אמרו לו, במה? אתה ממית המקרא? אמר לי על הפסוק, אז זה אמר שלמה מקרא זה. הוא לא אמר ממחשבתו עצמו, זו לא הייתה דעתו של שלמה המלך. כשאר הדברים, אלא שחזר אלו הדברים, בעצם מה שלמה המלך? יש אנשים שאומרים שמקרי האדם ומקרי הבהמה חדם. אותו דבר. אלא שחזר אלו הדברים שטיפשי עולם אומרים. מה הם אומרים? שזה מה ההבדל? אדם, בהמה, אותו דבר. אנחנו סך הכל בעלי חיים, ומשום כך, אנחנו קופים מעירומים, משום כך, ודיברנו על זה בעבר, אותם שהגיעו כתוצאה מדרווין הזה, לכך שאם ככה, חוקי הברירה הטבעית עדיין עובדים. ולכן הפיריות הנוראית של עמי אירופה במאה ה-20, אם זה הקומוניזם הסובייטי ואחר כך הסיני, ואם זה הנאציזם והפשיזם הגרמני וגם של אחרים, זה בעצם לחזור לפגניות העתיקה שאמרה הברירה הטבעית, אנחנו בעלי חיים, קצת יותר מתוחכמים, ולכן בעולם היווני והרומאי, שילד נולד, והיה בו איזה פגם, הרגו אותו, ההורים שלו. לא היה להם שום נקיפות מצפון. זה הברירה הטבעית. אנחנו בוררים את הגנים הכי, אנחנו בוררים את התכונות הכי טובות. ולכן הנאצים והקומוניסטים היו עסוקים בהרג, רצח המוני של כל מי שהם חשבו שמפריע ליצירתו של האדם העליון. שאלו מגרעות. והוא גיבור, והוא חזק, והוא שמח, והוא דורס ורומס את אויביו, מנצל אותם, משאבד אותם, משמיד אותם, ויורש אותם. זה העולם הפגני שחזר. זה בעצם הסיפור של מקרה אדם ומקרה במה חדמה. דוד. שלמה מלך קורא לזה טיפשי עולם. הטיפשים שאינם יודעים ואינם מסתכלים בחוכמה, אומרים שהעולם הזה הולך במקרה. כל זה הסתברויות. אין הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, אלא מקרה אדם, מקרה במה, מקרה אחד הם. וכששלמה המלך הסתכל בטיפשים האלה, שאומרים את זה, קרא אותם בהמות, שהם עושים את עצמם בהמה ממש, כי ברגע שאתה חושב כך, אתה נהיה כך. המוח האנושי הוא מאוד מאוד גמיש, הוא מסתגל למה שאנחנו אומרים לו. אז אם אני אומר לעצמי, אני בהמה, אני בהמה, אני בעל חיים, אז אני מתחיל להתנהג ככה. אני מתחיל להרשות לעצמי דברים שלא הייתי מרשה לעצמי קודם לכן. המוח מסתגל. ופתאום זה נורמלי לרצוח מיליונים של אנשים, רק אם לא באים איתו בעין, או כי אמרו לי. שהם לא בסדר, ואז זה בסדר לעשות כל מיני דברים נוראים לזולתי, כי אמרו לי שהם אויבי הציבור, הם מסוכנים, אפשר לעשות, אין להם זכות לאושר באלף או בעין או לכוח, צריכים לסלק אותם, הם רק מפריעים. רגע, ומה עם הניצוץ האלוקי שבכל אדם? על מה אתה מדבר? אנחנו בהמות. ושכתוב, אמרתי אני בליבי על דברת בני אדם לברם, לברם האלוקים ולראות שהם הם הבהמה הם עליהם. אומר שלמה מלך, אמרתי אני בליבי, חשבתי להסתכל על מה? היינו על דברת בני אדם, על הדיבור ההוא של טיפשות שהם אומרים. שהעולם מתנהל במקרה. לברם האלוקים היינו שברר אותם אלוקים שיהיו לבדם. אתם שמים לב למילים לברם המלשון הברירה. ברר אותם אלוקים, שיהיו לבדם. אבל הברירה פה שהוא מדבר עליה, זה הברירה שהם לא יתחברו עם בני אמונה. הם יראו שהם הם בהמות, וככה הם יחיו, וככה הם יבינו, וככה הם יתקדמו. כן, מוצא אדם מן הקוף. אולי אתה, לא אני. כן, הגוף אולי, אבל ברגע שיש לך נשמה אלוקית, נכון, הגוף עבר תהליך אבולוציוני, אפילו הרי הקדוש אומר שהקוף הוא יחידת המחברת האמצעית בין בעלי החיים לבין בני אדם. אבל יש לנו נשמה אלוקית. לעומת זה בני האמונה, זה סיפור אחר. הרי מה מבדיל בינינו לבין הבהמות? רק האמונה. כלומר, מה זה אמונה? כי מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת למטה לארץ. מי יודע את אלו הטיפשים שניים יודעים כבוד המלך העליון? אינם מסתכלים בתורה. אינם רואים את רוח בני אדם שעולה היא למעלה. הם בהכחשה מוחלטת לדבר הזה. ומכאן השנאה שלהם לכל דבר שבקדושה. רוח האדם היא עולה למעלה, למקום עליון, למקום יקר, למקום קדוש, לאיזון מאור העליון, מאור המלך הקדוש, להיות צרור בצרור החיים, ולהיות נמצאת לפני המלך הקדוש עולה תמימה, וזהו העולה היא למעלה. לעומת זה רוח הבהמה יורדת למטה לארץ. לכן כתוב נר השם נשמת אדם, איך אומרים אלו הטיפשים שנע מבני האמונה, ורוח אחד לכל טיפח רוחם. כלומר, כאשר אנחנו בעצם מאמינים מישון אמן, ומה זה אמן? אמן זה הצירוף של שם השם י' ו' ו' גימטרי 26, לא מבטאים אותו כי הוא שייך לעולם העליון שמעבר. הוא לא שייך לעולם של חמשת החושים. אנחנו לא יודעים איך זה נשמע, כי זה לא שייך למימד הזה. לעומת זה שם אדנות, א' ד' נודיות, זה 65. הוא מסמל, מייצג את הביטוי של בורא עולם בעולם הגשמי, החושי. אבל אנחנו בני האדם מסוגלים לחבר את השמיים ואת הארץ, את האלוקות עם הגשמיות, את הרוח עם הגוף, את השמיים עם הארץ, את הבורא עם הבריאה. רק השכל האנושי מסוגל לעשות את זה. ושאנחנו עושים את זה, אנחנו יוצרים בריאה חדשה. אנחנו מתקנים ומשלימים את הבריאה. איך הבעל שם טובה יקור הזה? אנחנו מחזירים דבר לשורשו. זה האור שכל אחד מאיתנו צריך להעיר. ולכן המילה אמן 91, שזה גימטריה של 26 ו-65. כשאני אומר אמן, אני אומר שאני בעצם מקבל על עצמי את האחריות. לחבר את השמיים עם הארץ, לחבר את הערך הרוחני עם המעשה הגשמי. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לא להיות מלאכים, והתפקיד שלנו זה לא להיות בהמות, ורק להתפלש בתענוגי ואכזבות העולם הגשמי. התפקיד שלנו זה לחבר את השמיים ואת הארץ. רק אנחנו יכולים לעשות את זה. וכל אחד מאיתנו חייב לחבר חלק אחר. זה הארץ המובטחת של כל אחד מאיתנו. ולכן אם אני נמצא במקום שאני נמצא, מבחינה אישית, מבחינה בריאותית, מבחינה של קריירה, זה לא משנה. שם הארץ המובטחת שלי. וכל מה שאני צריך לעשות זה ללמד את עצמי את החיבור לעץ החיים, וללמד את עצמי אמונה שאני נמצא איפה שאני צריך להיות. ואסור לי להוציא לשון הרע הזה. כי אני צריך למצוא את הטוב שבכל דבר, את החיבור שבכל מקרה, ושאני אעשה את החיבור, נכנס לי לארץ המובטחת שלי. ואז יתגלה לי עוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק. עד שנמצא את הייעוד האישי, הפרטי שלי, שאף אחד לא יכול למצוא עבורי. אבל אני חייב קודם כל להאמין שזה שלי. במקום לקטר בורא עולם, מה עשית לי? למה? למה אין לי מזל? למה? למה? אין בורא עולם. אין. אם זה ככה, אז אין. למה אני כזה ביש מזל? לא. כל אחד. הרי משה רבנו יכול לקטר, אני בפוסט טראומה. כל ההיריון של אמא שלי הייתה חרדה שיהרגו אותי. אחרי כן נפלתי לידיים של עובדי אלילים. בבית של פרעה הייתי צריך לחיות שם כל כך הרבה שנים. ואחרי זה סוף סוף גיליתי למי אני שייך. הייתי צריך לברוח על נפשי, לנדוד במדבר. וכן הלאה וכן הלאה. למה אני צריך לחלל את הסיפור הזה בכלל? אני בטראומה. לא. לא. כי אצל משה רבנו הייתה אמונה. שכל מה שעברתי, אם לא עברתי את כל זה, לא הייתי משה ולא הייתי משה רבנו. זה בעצם העבודה של כל אחד מאיתנו. להאמין ולהודות גם על הרעות וגם על הטובות. שכל מה שאני עובר זה חלק מהדרך שלי אל הארץ המובטחת שלי. ולבזבוז זמן הכי נוראי זה להתלונן על זה ועל זה ועל זה. אכלו לי, שתו לי, עשו לי. לא, לא. כל העניין של האמונה השלמה, כל מה שעברתי זה לטובה, ומסביר לנו בעל הסולם. התיקון השלם של אדם שהוא מסתכל אחורה ואומר, גם הדברים שהיו נוראים, איומים, בסוף זה יצא טוב. בסוף אני יודע, בסוף, שגם ברגעים הכי קשים בורא עולם היה שם איתי. כי רק כשעברתי את זה יכולתי לעשות בסופו של דבר, להגיע למקום של החיבור שאותו הייתי צריך לחבר. ולכן אני מאמין בו באמונה שלמה, שכל מה שעברתי וכל מה שאני עובר וכל מה שאני אעבור, הכל היה מראש לטובה. ולכן, כשאין לי מקום ללשון הרע על עצמי, על החיים שלי, על מה שאני עובר, על מה שעברתי, העולם כל כך יותר פשוט. הארץ המובטחת כל כך מלאה בזבת חלב ודבש. החיים הם כל כך יפים ושלמים. ואת זה רומז לנו התורה, רומז את התורה. הרי בורא עולם אומר, אני הולך להשמיד את כל העם הזה. משה אומר, נו באמת, עוד פעם אתה מתחיל עם הטריק הזה. מה יגידו במצרים? מה יגידו אומות העולם? אתה מושקע בזה יותר מאיתנו. הרי אנחנו היינו רק הפיונים, אתה זה שהזיז את הפיונים. כל המטרה שלך הייתה לשנות את העולם. הצלחת. העולם לא יהיה מה שהיה. עכשיו אתה הולך להוציא לשון הרע לעצמך, שכל העולם יגיד, רוצאת אותם ארץ מצרים, לא יכולת להכניס אותם לארץ המובטחת? הרגת אותם בדרך? על מה אתה מדבר? זה לא יכול לקרות. אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד. זה, אם אני מבין את זה, לא נכון. אתה לא רוצה ככה. ואז בסעיף פסוק י"ז, פרק י"ד. ואתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת לאמור. משה רבינו נותן כוח לבורא עולם. למי נותן כוח לבורא עולם בעולם הזה? אנחנו. תנו עוז לאלוקים. זו הפרשת ויקרא. ממאמר תקיעת השופר. על ידי האמונה שלנו, אנחנו אומרים, רגע, 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 נראה לי, כאילו בורא עולם לא מצליח, הוא לא חזק מספיק. איזה שטויות. אבל מי קובע את כוחו של האלוקים בעולם הזה? ההכרה שלנו בכוחו. ככל שאנחנו מכירים יותר בכוחו, כך כוחו יותר גדול. לכן תנו עוז לאלוקים. אנחנו צריכים לאפשר לזה לקרות, כי אין לחם מזיון, אין מתנות חינם. ואתה יגדלנה עם יוד גדולה. כוח אדוני כאשר דיברת לאמור. פסוק י' ז' פרק י' ד'. אדוני יחפיים ואב חסד. ושוב אנחנו חוזרים על י' ג' מילות. פה יש רק 9, לא צריך יותר. פסוק י' ט'. צלחנה לעבון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה מצרים ועדנה. ויאמר אדוני סלחת כדבריך. עוד נכסי צאן ברזל. הרי אנחנו חוזרים על זה. עשרות פעמים ביום כיפור. לעורר את אותה תובנה, גם שנראה לי, שבור העולם לא יכול, כבר חטאים שלי כל כך קשים לנסוע, הוא לא יכול לעזור לי. הוא יכול. סלחנה על העוון הזה. ואומר השם, סלחתי כדבריך. אני עושה מה שאתה אומר, אתה אומר לסלוח, סלחתי. מאוחר יותר, אחרי כל זה שבכל אופן אלה מתו ואלה נגזר להם יישאר 40 שנה במדבר. ואיך זה ממשיך? ולא רק זה, העם אומרים, לא, עכשיו ננסה לעלות לארץ, לא, לא, מאוחר מדי. תקשיבו מה שאומרים לכם. פרק ט"ו, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. אני לא שיניתי את ההבטחות. אתם עשיתם את זה. אוקיי? אני ממשיך בכיוון. כן, יש לנו פה איזה עיכוב קטן. הכל יסתדר. הסיפור הוא גדול, וזה הסיפור של כל יום בחיים שלנו. לא להוציא דיבה, לא דיבת הארץ רע, לא דיבת המציאות רע, על אף אחד. הכל טוב, הכל יהיה טוב. זה בעצם המילים שאנחנו צריכים לחזור לעצמנו כל רגע ורגע, עד שנראה את זה מתבטא, וזאת האמונה השלמה. תודה רבה, בהצלחה לכולנו בימים המאתגרים האלה.